סימן תנ"ט, מקום וסדר דשת המצות. סעיף א', אין לשים במקום השמש. אומר המשנה ברורה שהשמש מחממת את העיסה וקרוב להחמיץ. ודעת חוק יעקב שכל שאינו מתקרב ללוש במקום השמש ממש, רק שהוא קרוב אל השמש, אין לחוש. אבל דעת כמה אחרונים להחמיר גם בזה, ואין מותר רק במקום הצל. והוסיף החוק יעקב שם לבאר, שאף על פי שעשר השולחן ערוך ללוש קרוב לפי התנור מחמת חומו, שהתבאר לקמי, שונה תנור שחומו מרובה ומחמם גם בקרוב אליו, מה שאין כן השמש אינה מחממת אלא במקומות שעליהם היא זורחת, אבל לא בקירוב אליהם. ואם פורס סדינים להגן מפני השמש, כתב הכף החיים שמותר ללוש אפילו באמצעה של חצר, מקום שהשמש זורחת. אז אין לשים במקום השמש, אומר המשנה ברורה, ואפילו בתוך הבית, כל שהחלון פתוח כנגד השמש אסור. וללוש ליד החלון, קרוב לשמש, מקום שהשמש זורחת, כתב החוק יעקב, שמותר. אולם הרבה כתב שלפי מה שהחמיר לגבי לישה תחת הרקיע קרוב למקום שמש, שמש זורחת, גם כאן יש להחמיר. אומר המשנה ברורה, ואיכי שהחלון אינו פתוח, רק שהשמש מזהירה דרך זכוכית החלונות, כתב בחוק יעקב שאין להחמיר בזה. אבל כמה אחרונים חולקים עליו בזה, שהחמה מעבירה גם דרך הזכוכית, וכן נהגו לחסות החלונות בזדינים בשעה שהשמש מזהירה. ואף שלעניין מים שלנו, שצריך אותם כשמוליכם תחת אוויר הרקיע, כדי שלא יתחממו מחום השמש, כמו שהתבאר לקמי ברמו, כתב החוק יעקב, שאם מוליכם בכלי זכוכית, לא מועיל לחסות את הכלי רק מלמעלה, אלא צריך לחסות גם את הדפנות, כיוון שחום השמש עובר דרך עובי עובי הדפנות. שאף שאין החמה מעבירה דרך זכוכית, מכל מקום שונה הדבר לגבי מים בכלי זכוכית, שעל ידי חימום הזכוכית הם מתחמים ביותר. ובשעה שאין השמש מזהירה, משמעות דבריו שלא נהגו לחסות את החלונות, ואפילו אם הוא יום המעונן, ובטעם הדבר שלא חשוב ביום המעונן לחסות את החלונות, אף שכתב השולחן ערוך שיום המעונן כולו שמש, ייתכן לומר שאף שאין הזכוכית מפסיקה בפני חום השמש, היינו רק כשזריחת השמש נכנסת פנימה, אבל כשאין הזריחה נכנסת אלא רק חום השמש ליום המעונן, אכן מועילה חציתת הזכוכית. ומה שלא חשוב שתזרח השמש וישימו לב לכך, או כמו שובר ברמו, שנהגו שלא ללוש בבית כנגד חלון הפתוח גם כשאין שמש, שחשוב שמא יהיה מעונן וישימו לב לכך, לכן נבעה שזריחת השמש ניכרת יותר. אומר השולחן ערוך, וביום המעונן אסור תחת כל אוויר הרקיע, משום דיומא דאיבה כולי שמשה. רוצה לומר, אפילו מקום שלא הייתה חמה בעולם, בזה המקום זו העת צלו, ואין בו חמה, בכל זאת ביום המעונן אסור, משום דיומא דאיבה כולי שמשה, שטבע החמה אז להגביר חומה בכל מקום. ומי אומר המשנה ברורה, כל זה ביום, אבל בבין השמשות אין לחוש לזה, שהרי כבר שקעה החמה. אפילו דעת רבינו תם, שבין השמשות מתחיל רק לאחר 3.25 מיל, אחרי 58 דקות, כאן לכאורה תלוי הדבר בתחילת השקיעה, כיוון שבאותה שעה שהחמה מתכסה מעינינו, כבר אין חומה מתגבר בכל מקום. אומר הרמו, ועל כן נהגו להיזהר מללוש נגד החלון הפתוח, אפילו אין שם שמש, שמא יהיה מעונן ולאו עדייתא. וכן יש להיזהר מלהוליך המצות לתנור תחת הרקיע המגולה, וכן המים או הקמח, ולא יתקרב ללוש אצל התנור מפני חום התנור. אז אם כן הרמו אומר, שלכן נהגו להיזהר מללוש נגד החלון הפתוח, אפילו אין שם שמש, כגון שהחלון פתוח למזרח ואולש אחר חצות שכבר סבבה החמה לדרום, ואם כן משום אין נשים במקום השמש אין כאן, אפילו אחי יש להיזהר, משום שמה יתענן הרקיע פתאום ולא ירגישו, ויום הדאבה כול לשמשה. ואף אגב דבחוץ מותר ללוש על כל פנים בצל לכולי אלמה, ולא יחשין אנשי ורקיע. שייני בחוץ שירגיש תכף כשיבואו עננים ויתכסה השמש, מה שאין כן בבית, אין מרגישים כל כך. וכן יש להיזהר מלהוליך המצות לתנור תחת הרקיע המגולה. רוצה לומר, כמו שעשו בגמרא ללוש במקום השמש או ביום הדאיבה, כן יש להיזהר לכתחילה להוליך את המצות לתנור תחת הרקיע המגולה. וגם כן מטעם הנעל שחום השמש מחמם למים או לקמח. לגבי הולכת המים הנהר לביתו, התבייר לאל בסימן תפנוני שטוב לחסותן גם לאחר השקיעת החמה, כדי שלא ייפול תוכם שום דבר חימוץ. ולכן למדנו שם שגם נהגו לסנן את המים בשעת השאיבה בבגד לבן ונקי. אז לא מלכים את המצות לתנור תחת אוויר הרקיע המגולה, אלא יחסנו במפה. ואין להניח במפה אחת פעמים הרבה, דשמה נדבק בצק ונתחמץ. וכן המים או הקמח, אומר בשבוע פירוש עם עסקים פתוחים למעלה. אומר השולחן אורך, ולא יתקרב ללוש אצל התנור מפני חום התנור, היינו פי התנור ובצדדים או מאחוריו להתלנבה, שאין החום גדול שם. ואחרונים מריחו בזה ומסקנתם מכן, דיבתנור של בית החורף שכשמעסיקים בו מתחמם כל החדר, אסור ללוש בכל החדר, אלא צריך שלא להסיק בו כלל ביום הלישה, ואם יסיק אותו יפתח הדלת והחלונות עד שיצא החום לפי עומדן דעתי ואז ילוש. והוא הדין מסתם תנור, רק שאופים בו כל היום ומוציא חום הרבה בכל הבית, גם כן אסור ללוש בכל אותו בית, אלא אם כן יפתח הדלת והחלונות. ומכל מקום, הכל לפי העניין, אם החדר קטן והחום רב, או בחדר גדול, והחום מעט. מפני חום התנור, ובדיעבד, אם לש נגד פי התנור, אומר משתבור את דינו כלש במקום השמש, ומבואר לקמן בסעיף פי, ששם כתוב שאם עברה ולש תחת השמש, הפת מותרת, ומסקנת האחרונים, לאסור באכילה עם שעה כל כך בחמה עד שהוחמה העיסה. והוא הדין בלש סמוך לתנור, שאם זה שעה כל כך עד שהוחמה העיסה אסור, ואם לאו מותר. אומר המשנה ברורה, ודע שיש שנכשלים בזה, כגון האופים שיש מהם שבשעה שמצות בידם על המקל להורידן לתנור, ומקרבים אותה לפי התנור, הם שוהים ומתיישבים באיזה מקום להניחה בתנור, או גרוע יותר מזה, שפונים ראשם ומסיחים עם האורחים, ובין כך המצה מתחמם מאוד כנגד פי התנור, והוא איסור גמור לפי המבואר כאן. וכן עוד יש להיזהר להחליף המקלות שמשימים עליהם המצות כפעם בפעם. דהיינו רואים בחוש שמתחמים הרבה מחמת שהיו בתנור, ומחמת זה נתחמם המצה או טרם שמקריבה לפי התנור, ובאמתנו הרבים הרבה נכשלים בזה. וחזוני שחמיר שיש להחליף את המקלות בכל פעם, ומכל מקום הורה החזוני שלגבי מקל שראוי לשימוש משני צדדיו, שאפשר להשתמש באותו מקל בכל צד פעם אחת. ולגבי המחמירים שלא להשתמש כלל במקל גם לאחר שהתקרר, כתב רב מוישה שמצד הדין אין שום חשש בדבר, שהרי לו היה חשש איסור לא ניתן היה לאפות מצות כלל, שכן אין בכל העולם די מקלות חדשים בכל שנה ושנה למצות שופים כלל ישראל. ולעניין מה שנהגו להניח את המצות בשעת הכנסתן לתנור על גבי מקלות ולא על גבי המרדה, הכלי שעל ידו מוצאים את המצות מהתנור, כתב החזון איש בשם ספר תוספות מעשה רב, שהדבר הותחל בימי הגרה, וטעם הדבר כדי שיוכלו להחליפם ועל ידי זה יצטנו יפה בינתיים, שכן אם יניחו את המצה על גבי מרדה חם, המצה שעליו תחמיץ קודם כניסתה לתנור. ואף שהמקלות כבר אינם חמים אלא פושרים, כתב החזון איש ורב מוישה, שאין להניח עליהם את המצות עד שיצטננו לגמרי. ומטעם זה כתב גם כף החיים שלפני השימוש במקלות אין להניחם סמוך לפי התנור, שהרי מתחממים על ידי כך.